חוויית הדור כאן, בהגשת דור כאן.
ברוכים הבאים לחוויית הדור כאן, הפודקאסט היחיד שיעניק לכם את חוויית הדור כאן המלאה, והיום אני נמצא כאן עם טל טירנגל, התסריטאי, הקומיקאי, הקופירייטר, הזמר, הראפר, מה עוד?
עוד דברים.
עוד דברים. אתה רוצה לספר לקהל מה קרה לנו?
וואו, כן, אנחנו ממש הקלטנו שעה שלמה, פחות
שעה יותר. שעה שלמה של פודקאסט.
והכל כנראה לא הוקלט.
לא הוקלט. אנחנו כרגע מתחילים מההתחלה.
אנחנו מתחילים כאילו בשיחה כזאת, וממש השיחה זרמה טוב.
שיחה זרמה, נגענו בהכל.
נגענו בהכל, ממש היה טוב.
נגענו בהכל, הכל הלך פשוט, ועכשיו פשוט מההתחלה. הכל. אבל אנחנו ברמת גיבוש גבוהה.
בטח, מה זה, אני...
שזה טוב.
אני פה, אני שאני פה, אני פה.
כן, אז מה שלומך?
בסך הכל טוב, אתה יודע, אותו דבר כמו בפעם הראשונה...
כמו בפודקאסט המוקלט, שלא הוקלט.
ששאלת אותי.
נכון. אתה בעצם באותו מצב רוח בדיוק.
כן, אתה יודע, מנסים לשרוד את התקופה הזאת, אה? קורונה.
וירוס הקורונה משתולל כרגע בעולם.
וירוס הקורונה...
וגם המוטציה הבריטית.
שמעתי.
שמעת על זה?
זהו, זה מה שיקרה עכשיו, כל הזמן יהיה עוד מוטציות, וזה לא יפסיק.
כן, כן.
ולא יהיה חיסונים למוטציות. או שכן, זה אותו חיסון לכל...
אני לא יודע מה, כל שנה אנחנו נעשה עוד חיסון, וכל שנה זה יהיה הדבר הזה?
כל שנה זה הגיוני, כי זה כמו שפעת, אבל אם יהיה מוטציות, אני לא יודע אם יהיה חיסונים שמתאימים.
כן, זה יהיה כדי בלגן.
זה נראה לי כאילו אנחנו הולכים למקום מאוד רע, בתור עולם.
נכון, זה נראה שזה די נגמר.
אני חייב להגיד שכבר זמן מה זה נראה כאילו זה הולך... אתה יודע מה נתן לי את הרמז הראשון?
מה? הפרתי על הספה?
בטח, קצת, כאילו לא? אני לא יודע.
נפל בזה אחר כך, זה דור של מחר.
זה דור שלוש.
כן, דור קוש.
דור קוש. בקיצור, אז מה שבאתי להגיד זה, שנכון יש כזה דבר דור X, דור Y.
נכון.
אז עכשיו במה אנחנו כאילו...
כאילו מה שיש עכשיו?
כן.
Z, לא? הם לא חשבו על זה, אבל שנגמרות האותיות?
אתה מבין, זה מה שנתן לי את הרמז הראשון.
שמה? שסוף העולם.
נגמרו המספר...
כמו בני המאיה.
בדיוק, נגמרו האותיות.
וואי, אין, זה מטורף.
אין יותר דור, מה יהיה הדור הבא.
נכון.
אז זה נתן לי את הרמז הראשון, ואז כן. הקורונה וכל הדברים התחילו.
נכון.
ואמרתי, אולי אנחנו לקראת הסוף, ואולי זה טוב.
אתה בעד לסיים עם זה?
אני אשמח למות לפני, אבל אני, אם זה יקרה ממש כזה לקראת הסוף, זה דווקא יכול להיות מגניב.
כן, וואי, על כמה דברים דיברנו בפודקאסט הגנוז,
כן.
אנחנו מנסים להתמודד עם הדבר הזה, אנחנו לא נשקר לכם.
זה אפילו לא גנוז, זה פשוט לא הוקלט.
למה שדבר לא הוקלט? אני לא מבין את זה מבחינה טכנולוגית.
זה לא נעים.
אבל כן, אנחנו פה בעצם בדייט ראשון שלי ושל טל,
נכון.
שלי ושלך.
מרגש.
וכמו כל דייט, קוראים בו דברים לא צפויים.
נכון, היה, כאילו חשבנו שהיה דייט, ואז הבנו שלא באמת היה את הדייט.
אבל עברנו הרפתקה ביחד, כמו בדייט טוב, שאני חושב שאמני פיתוי אומרים שצריך לעבור בין מקומות,
נכון.
כדי לגרום לבחורה להרגיש שהיא בהרפתקה איתך, ושהיא סומכת עליך. אתה מכיר את הטיפ הזה?
אז בוא אני אספר לך יותר מזה. אני פעם עשיתי כתבה לאיזה עיתון שאני אפילו לא זוכר את השם שלו, כי הוא נפל אחרי הפעם השנייה שהוא
אוקיי.
יצא, עוד לפני שהכתבה שלי פורסמה בה, אבל אשכרה הייתי צריך... לבלות עם אמן פיתוי. וגם, קודם כל הלכתי לקורס שלו, פעם אחת.
וואו.
וישבתי איתו בבית, ראיינתי אותו, והלכתי איתו לבר להתחיל עם בנות.
יו, אתה חייב.
איתו ועם קבוצת האמני פיתוי האחרים. ואני חייב להגיד לך משהו? אני בן אדם יחסית, שבטוח בעצמו לגבי להתחיל עם נשים.
כן.
אני יכול לבוא ולדבר עם אישה, אבל אתה יודע, בטבעיות. ושהוא אמר לי, הוא אמר לי, ממש הוא אמר לי, לך, דבר איתה, תגיד לה, אני לא זוכר מה הוא אמר לי בדיוק, אבל זה היה ממש כאילו, מה, אני מת על תפוח, מה את אוהבת? כזה דבר.
גניב.
משהו חרמן. ממש מפגר, כאילו, הכי קשה שאפשר. אז, וזה באמת, כאילו אמרתי לעצמי, אוקיי, זה מצחיק, זה מצחיק, אני אלך אליה, זה יהיה מצחיק. ובאמת, באמת הרגשתי כאילו אני ילד בן 14 שהולך להתחיל עם בחורה.
שמע, זה משימה מטורפת. זה אני לא עשיתי את זה בחיים.
קשה מאוד מאוד.
עשיתי את זה פעם אחת, באתי לבחורות בבר, הייתי בן 19, אמרתי להם שיהיה לכם חג שמח.
איזה חמוד אתה.
הם לא התלהבו מהברכה.
הם לא התלהבו מהחג השמח. לא היה להם חג שמח.
לא.
אני שוב, אני ממש גם אני זוכר, הוא אמר לי, אנחנו לא יוצאים פה עד שאתה לא מוציא מספר אחד של בחורה. ופשוט באתי לבחורה ואמרתי לה, תקשיבי, תכתבי לי פתק עם מספר מזויף. בבקשה, יש פה אמן פיתוי שלא נותן לי ללכת הבית.
אנחנו במעמד אמן פיתוי.
אנחנו במעמד אמן פיתוי.
יואו, איזה דבר. אבל באמת, כן, זה גם אומנות הולכת ונעלמת, אומנות הפיתוי. אני חושב מהעולם...
אני חושב שאנשים מבינים שזה פשוט הטרדה מינית.
כן, זה גם הטרדה מינית, וגם אני חושב שלא מתחיל... אנחנו לא צריכים להתחיל עם אף אחד ברחוב, יש לנו את כל הטכנולוגיות האחרות שעושות את זה.
זה אני לא מסכים בכלל.
באמת?
בטח.
אתה בעד הגישה, old fashioned?
לגמרי.
הלאה, מה העניינים?
אתה רואה בחורה שמוצאת חן בעיניך, למה שלא תנסה לפחות, אתה יודע, לא תצליח.
לא יודע מה, אני מישהו על רוטשילד כאילו, זה מרגיש לי...
למה לא? למה לא? למה לא פשוט לגשת, ולהגיד לה, היי, אני טל, ואת נראית לי נחמדה.
כי לא נראית לך נחמדה.
לא.
זה לא מה שאוב. שקרה כשעצרת אותה.
אתה לא חייב להגיד לה, את תראית לי נחמדה, כמו, היי, אני טל, אני רוצה להתחיל איתך כרגע, תגידי לי לא בבקשה, אם את לא רוצה.
קודם כל זה שובה לב ויפה.
כן.
ואני מבין...
אתה נותן לה את האופציה.
כן. כי אני מרגיש שהדבר היחידי שאתה יכול להגיד זה, היי, ראיתי בחורה שנראית טוב, והיא את.
נכון.
זה...
ראיתי בחורה, אותך. את רואה אותי גם?
כן, אני מרגיש שזה כאילו, אתה מבין, זה לא עובר דרך האופי.
שוב, זה כל אחד והאופי שלו.
דרך האופי שלה. זה כאילו, אתה בא ואתה נטו מדבר על מראה חיצוני.
לא, מן הסתם אתה...
בגלל זה זה על גבול ההטרדה.
אני לא אגיד לה שום דבר כזה, כמו, היי...
לא, אבל זו הסיבה היחידה שעצרת אותה.
נכון, למרות ששוב, היא יכולה גם לא לראות טוב כמו שהיא נראית לי מעניינת.
באמת?
בטח.
מה זה נראית מעניינת?
מה, יצאת רק עם בחורות שממש נראות טוב בעיניך?
לא, אבל לא עצרתי ברחוב מישהי שהייתה נראית לי מעניינת.
נראית מעניינת, נראית מעניינת מכל מיני דברים.
אני חושב שהם חיצוניים.
לא, כן, אבל גם לא. היא נראית, אני חושב שהרבה, אתה יודע, כל בחורה יש לה את הקטע שלה.
זה לגמרי, וכולכן גם יפות ואמיצות.
אני חושב שאני לא יודע אם כולם אמיצות, אבל רוב הבנות באמת מושכות אותי. רוב הבנות נראות טוב בעיניי.
אני לא חושב שרוב הבנות מושכות אותי.
רוב הבנות ממש נראות סבבה בעיניי.
וואו.
אני כאילו צריך למצוא משהו אחד שאני אוהב בהם, וזה מספיק לי.
כמה מהבנים?
בנים נראים, המון נראים טוב בעיניי. הבעיה זה ש... כאילו, אין לי בעיה לתת נשיקה לבחור, אין לי בעיה עם זה. לא, זה לא יעשה לי כיף. זה לא יעשה לי, אני מתחרמן.
אבל אין לך בעיה מזה.
אין לי שום בעיה. אבל ברגע, אם נגיד הוא יוציא אותו, ואני צריך לשים אותו בפה, אז...
פה אתה מותח את הקו.
זה שוב, בסופו של דבר, זה הכל מנטלי.
כל בראש.
זה לא שבאמת יהיה לי בעיה איתו, בפה שלי.
כן.
אבל זה לא עושה לי את זה, וזה כאילו, שוב, בראש שלי זה מרגיש לי מגעיל.
שזה לא אמור להיות בפה שלך.
שזה לא אמור להיות בפה שלי. וזה, שוב, זה תפיסות מטומטמות של החברה שנתפסו בי. זה בטח לא מגעיל.
לא?
זה בטח אפילו נחמד.
בטח נפלא.
זה בטח נפלא, אתה מפנק אותו, הוא מפנק אותך, אבל בסופו של דבר... לא עושה לי את זה.
לא.
אם זה עושה לי את זה, וואלה, אחי...
מחר,
מה זה הייתי הולך? כל יום הייתי הולך.
כן. בהקשר הזה דיבר איתי חבר השבוע, חבר גיי.
חבר גיי.
ואמר לי שאני מדבר על הומואים בכל פרק.
תשמע, אתה מדבר עליהם בקטע טוב?
אני חושב, מה שאמרנו, המערכון הקטן שעשינו עכשיו, הוא בעצם היה מחווה והרמה לקהילה הגאה, לא?
לא, אנחנו לא עשינו מערכון, אני דיברתי ברצינות.
כן.
אנחנו לא דיברנו ברצינות.
נכון, אנחנו בפודקאסט הרגשות והרצינות.
בדיוק.
כן.
אני דיברתי ברצינות.
נכון.
אני לא אמרתי משהו לא בסדר על גייז.
נכון.
אני אוהב אותם מאוד.
אנחנו אוהבים אותם.
אני רואה רופול, ראיתי את כל הפרקים שיש לרופול.
זה היה לי צבעוני מדי, לא צריכתי לראות.
זה מדהים.
זה טוב, שמעתי שזה טוב.
זה הסדרה הכי מדהימה בעולם.
אשכרה.
באמת.
אני יכול לראות את זה?
אתה תעוף על זה. שוב.
רגע, רציתי להגיד על החבר הגיי.
אני, כן, אני רק אמליץ.
אה, כן, כן.
תתחיל מאיזו עונה 6-7. ואז אחרי זה תחזור לישנים, כי משהו בקצב, מאיזו עונה 5-6-7 כבר זה מתחיל להיות מגניב.
מגניב. אני אראה רופול.
מאוד טוב.
אני אראה רופול, אני באמת מחפש צפייה.
תסתכל על זה בסבלנות, תתן לזה איזה כמה פרקים.
כן.
אתה תיכנס לזה.
כן, אני אראה את זה. למה אמרתי שלא, לא סתם באתי להתרברב בחבר הגיי.
לא,
באתי
לא.
להגיד שהוא אמר לי שאנחנו דברים לא אומרים בכל פרק.
כן.
א', מה זה אומר?
מה
זה וב', שיש הרבה נקודות שמעלים ש, שחבל שאין זווית, זווית גייט לנושא. ל... שהוא גם היה רוצה תמיד, אמר לי שתמיד הוא רוצה להגיד משהו.
נו, אז תארח אותו בפודקאסט.
א', זה אופציה. אבל גם לא אירחתי עד עכשיו אף בחור גיי בפודקאסט.
נכון.
אירחתי שתי לסביות.
אוקיי.
תפיחה על הכתף.
בטח, לסביות.
ולא אירחתי בחור גיי אחד. אתה היה צריך להגיד משהו על לסביות?
אני ופישמן פעם היה לנו קבוצת פוקר עם לסביות. היינו נפגשים איתם כל שישי, והם היו קוראות לנו את התחת. לוקחות מאיתנו את כל הכסף.
מה אתה אומר?
כל שישי.
לסביות טובות בפוקר.
לסביות ממש טובות בפוקר.
לא הכרתי את זה.
הם ממש תכנו לנו את התחת.
מעניין.
כן.
קבוצת פוקר סודית. אז אני לא מזמין אותו, ספציפית, אבל כן, קבעתי עם בחור גיי, אחר שיבוא לכאן.
אולי הגיי השני עכשיו יקנה.
אולי, אני גם קצת חושש מזה, שאני לא אבוא ואני אגיד לו כאילו, היי, כאילו, אתה יודע למה אתה כאן, כי... עכשיו,
כי אתה הגיי הראשון בפודקאסט.
נכון, עכשיו, הוא בחור שאני אוהב בלי קשר ומעניין אותי.
כן.
אבל פחד להפיל עליו ברגע שהוא יגיע
את האחריות.
את כל הדבר הזה.
האחריות של לשים, להיות הגיי הראשון.
כן, להיות העברי לידר של הפודקאסט. כן. להיות, אתה יודע, את כל הדבר הזה על הכתפיים שלו.
אני חושב שאתה צריך לדבר איתו על זה.
כן.
כאילו, דווקא בגלל זה אתה צריך לדבר איתו שהוא הגיי הראשון בפודקאסט, ובכלל, להיכנס לתוך העולם, זה עולם מאוד מעניין.
נכון.
אני בטוח שאתה תלמד המון.
שמע, אני תמיד בפודקאסט חושש איך לגשת לאנשים לעניינים היותר אישיים שלהם, וזה בתכלס עניינים שאני הכי אוהב לשמוע.
ברור. זה מאוד מעניין, עניינים אישיים.
כן.
רגשות, כל מיני רגשות.
איך אתה בעולם רגשות?
אני חושב שאני טוב ברגשות, בקשר לילדות וכאלה, אני, כאילו, אני לגמרי רוצה לדבר על זה.
אוקיי.
אבל אני מפחד להעליב את ההורים שלי, זה מה שאני מנסה להגיד פה בעצם. אני מפחד, ההורים שלי הם אנשים קצת קיצוניים.
מה זה קיצוניים?
הם אנשים קצת מוזרים, אני לא אגיד שלא, אני חושב שכאילו שוב, יכול להיות שהם כאחד האדם ואני סתם חושב, אבל הם אנשים מאוד, אני חושב, מוזרים. אני...
תראה, בוא נתחיל בזה שאבא שלך,
כן,
שולח לך סרטוני וואטסאפ, חולי נפש.
ממש קשים.
שאנחנו מכירים את זה מהפינה שלך באינסטגרם, חלק שמכיר, וואטסאפ מאבא.
וואטסאפ אבא.
שזה בעיקר אנשים נופלים, דופקים את הראש בדברים.
הרבה פציעות.
פציעות, הומור של הודים.
הומור של הודים.
נכון, הרבה הודים. הודים עושים המון המון עבודה.
הרבה על עדות.
הרבה עוסק בעדות.
הרבה הומור עדות. שוב, כל מה שאני מעלה, זה באמת, זה, חוץ מזה שזה טיפה בים, ממה שהוא שולח לי, זה רק את העדינים. אני מעלה רק את העדינים. יש עולם שלם של סנף, שהוא שולח לי סנף קשה, של אנשים מתאבדים, ורוצחים אחד את השני, ועוד דברים קשים נוראים, ואני לא יודע למה.
למה הוא חושב שהבן שלו צריך את זה?
למה הוא חושב שהבן שלו צריך את זה? זה מה שאני שואל, אני גם אומר לו, אבא זה ממש חמוד, ואנשים אוהבים את הפינה, הוא יודע שיש פינה,
כן,
הוא אוהב את זה מאוד שיש פינה, אבל למה צריך, הרי אני לא יעלה את הדברים הקשים ממש, למה אני צריך לראות אותם? והוא אומר, לא, אתה צודק, אתה צודק, אני לא אשלח, והוא שולח לי באותו יום משהו יותר קשה.
יש לך מושג על המקורות שלו?
אני לא רוצה אפילו לשאול, למקרה שהמשטרה תשאל אותי יום אחד, אני
קשים,
לא רוצה לדעת.
הייתה תקופה כזאת שגברים היו מעבירים אחד לשני, סרטוני, אתה זוכר את השיחה הזאת מהפרק הקודם שהקלטנו?
אני זוכר מהפרק הקודם שהקלטנו.
של התקופה הזאת שבה גברים היו מראים אחד, היה מישהו שעבד איתי, מבוגר ממני באיזה 20 שנה, שכל פעם היה נכנס לחדר שלי.
כבר סוטה.
כבר סוטה, נכנס לחדר שלי, ואתה חייב לראות את זה. ואני לא הייתי רוצה לראות, והוא מתעקש שאני אראה. רוצה שאני אסתכל לו בעיניים, ושאני אראה את הדבר הזה.
זה לא מגניב.
זה התנהגות...
זה אני גם לא מבין למה, כאילו...
למה אתה צריך אותי, יחד איתך, בחוויה הזאת, שהיא לרוב מינית גם.
אני זוכר פעם ראשונה שמישהו הראה לי את Two Girls, One Cup.
וואו.
אתה מכיר את הסרטון?
כן.
אתה יודע מה קורה שם?
כן, כן, כן.
אוקיי.
כן.
אז זה מתחיל נחמד, כמו שאתה יודע.
כן.
ואז זה הולך למקום נורא והיום. ולא אמרו לי, כאילו זה כל הקטע, גם לא, אתה יודע, אם היו עושים את זה כצ'לנג', היו מצלמים אותי תוך כדי שאני מגיב לזה, הייתי אומר, אוקיי, אני מבין. אבל סתם נכנסתי לחבר, והוא אמר לי, בוא אני אראה לך משהו, מה זה חמוד. והייתי כאילו, זה שוב, אני ראיתי דברים בחיי, אז אני לא מזועזע כבר באמת, אני גם רואה כמעט רק סרטי אימה. אז אני לא יכול להיות מזועזע בקלות מדברים כאלה, אבל זה כפה, אתה מקבל כפה. שאתה לא יודע שאתה בא למשהו כזה, אתה מקבל כפה.
כן, תשמע, אני לא רואה פורנו.
זה, אתה מוזר.
כי אני מדהים.
כי אתה מדהים.
לא,
אז מה אתה עושה? מה אתה עושה?
אני מסתדר עם...
דמיון?
תמונות בעיקר, סטילס.
תמונות, סטטי.
כן, תמונות.
תמונות של סטטיק, אבל...
תמונות של סטטיק, של אירז רוסו.
גם אני, אבל אני גם רואה כאילו גם סרטונים.
אתה פגשת את סטטיק עכשיו?
אני, מה זה? אני איתו על שיר.
אתה איתו על שיר של אמני ישראל?
אני איתו על שיר של אמני ישראל, סוף סוף הגעתי להיות אמן בישראל.
לא אהבתי את זה ששמו את כל הראפרים ביחד.
אני מבין מה אתה אומר, זה היה מגניב אם לכל אחד היה קטע משלו, אבל מצד שני מוערך כשהם נתנו לזה מקום, I guess, כשהם נתנו לראפ ישראלי.
נכון, אהבתי שגידי גוב בה.
כן, גידי גוב עושה ראפ טוב.
לא ידעתי את זה.
הוא היה בקטע של הראפ.
הוא באמת היה בקטע של הראפ?
נכון, זה גם חרוז. זה חרוז שהוא המציא, כי הוא עושה ראפ טוב.
כן.
יו, גידי גוב עושה ראפ טוב. ראפ טוב. זה כאילו הפזמון של השיר שלו.
רגע, הוא לא עשה ראפ.
הוא לא עשה ראפ, אני שיקרתי.
הבנתי. רגע, מה רציתי להגיד? דיברנו על פורנו. כן, אז אני לא רואה פורנו. אבל אני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי פורנו.
מה, זה לא מסקרן אותך לחזור לראות פורנו? או שלא ראית אף פעם?
מה, לראות מה חדש, כאילו?
לא ראית אף פעם פורנו?
לא, הייתי רואה פורנו.
כמה זמן אתה כבר לא רואה?
בגדול, נפרדנו ב-2014.
וואו!
אבל לא, אבל...
2014?
היו גיחות חזרה.
אתה בכלל לא מכיר את כל המצלמות החדשות.
לא, DSLR, את המצלמות, את הטכנולוגיות.
אתה לא מכיר את כל הטכנולוגיות.
חשוב להגיד שאנחנו מתנגדים...
בטח.
לתעשיית הפורנו והמין...
לחלוטין.
בפרק הזה.
אני, אם זה לא היה כבר שם, אז אני לא אצלם פורנו, נגיד.
כן, אני לא אשתתף בהדסטארט של פורנו.
אני לא אשתתף בהדסטארט של פורנו, אני לא אשלם על פורנו, אני אראה רק פורנו חינם.
נכון. זה בעצם כמו...
כמו לאכול בשר, זה כבר בסופר.
כן, זה מיוצר.
זה כבר מיוצר.
כן, אז זו גישה אולי בריאה. כל פעם, אני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי, הייתי עם חבר, ורצינו לראות ביחד. ואיכשהו...
היית עם חבר ורציתם לראות ביחד, באיזה גיל אנחנו מדברים?
כיתה ג'
אוקיי, זה פייר, זה פייר.
כן. לא, אבל אתה יודע, יש את התקופות האלה, אנשים רואים ביחד ערוץ אגו.
אני ראיתי עם חברים סרט אדום, אתה יודע מה זה סרט אדום?
לא.
זה אנשים עם בעלי חיים.
וואלה.
כן.
מה, סרט פיצ'ר?
כמו סרט כחול, רק סרט אדום.
כן.
זה היה פעם בקסטות פשוט, ב-VHS.
נכון, ב-VHS.
וזה היה נורא והיום. זה היה ממש התעללות בבעלי חיים ובבני אדם.
כן. מה באתי? אני באתי לספר על הסיפור.
כן.
באתי לספר על הסיפור.
ישבת עם חבר, ראיתם פורנו כמו שעושים.
והדבר הראשון שראינו, היה דבר שאם היום אני ארצה לחפש, אני לא בטוח שאני יודע איך אני מגיע אליו. כן. מרוב שהוא היה קשוח, היה מעורב כן? שם ירק.
מה, זה היה אינטרנט?
זה היה באינטרנט. Mm. היה מעורב שם ירק.
ירק.
ירק גינה.
מעניין.
וזה קצת צילק אותי, לא הבנתי למה זה דבר.
למה זה קורה שמכניסים לשם ירקות?
זה תאים בקונטקסט של כל מה ש...
אתה יודע שבכלא, כאילו אני הייתי מלווה אסירים בכלא.
בשירות בצבא, הצבאי שלך.
בשירות הצבאי עם תומר פישמן.
נגיע גם לזה.
ובכלא של הבנות הם היו מביאים להם את הירקות, חתוכים. זה היה אסור בכלא של הבנות ירקות שלמים.
לא, די.
אני נשבע לך, זה היה חוק.
מה הפחד הגדול?
שהם יעוננו עם זה, אני מניח.
למה צריך למנוע את זה מהן?
אני לא יודע.
ואז פשוט לא, מגישים להם פלטות של ירקות חתוכים.
כל פעם שיש ירקות, הם חתוכים. אין מלפפון או גזר שלמים.
זה נשמע לי טוב מדי, כדי להיות אמיתי.
אני באמת, שוב, אני לא יודע אם החוק עדיין קיים, כן. אבל אז זה היה חוק אמיתי.
מה מבחינת נקניקיות?
אני לא יודע, אני לא שמעתי על נקניקיות.
בעצם כל מאכל מוערך צריך לפרוס לרצועות.
אולי כל מאכל פעלי, אבל לדעתי נקניקיות, שוב, נקניקיות זה פשוט לא קשה כל כך, זה יותר כזה וורמי.
פחות נוח לעוננות.
זה פחות נוח לעוננות, זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד.
כן, אתה מנסה להגיד שכן. תפס כיוון, תפס כיוון.
תפס כיוון.
היית עם תומר בצבא אז.
הייתי עם תומר קצת בצבא, הוא היה המפקד שלי גם קצת. שלח אותי לאבטש.
בוא נאבטשים.
אבטשים.
זה חתיכת דבר.
הייתי שבועיים, אני לא זוכר איפה זה היה, אפילו יהודה ושמוע, אני יודע, לא זוכר איפה הייתי.
כן.
וממש זה אחרה.
כן.
אחר גדול.
ואני זוכר את זה באמת כתקופות הכי, הכי, הכי קשות, הכי מבאסות של הצבא.
זה כאילו הייתי לשבועיים קרבי.
ככה הרגשתי. ממובן כזה.
ככה הרגשתי, כאילו אני הייתי בשמירות כאילו ליד כפר ערבי כזה, והייתי הייתי בחמש בבוקר שומע את המואזים, בקולי קולות.
דברים בקטע... כאורות הירוקים האלה גם.
כן, וממש כאילו אתה... אני לא יודע איך להסביר לך כמה זה מפחיד, פעם ראשונה גם שאתה שומע את זה בחיים, בחמש בבוקר, וזה הסאונד הכי חזק בעולם.
וואו.
כן.
מבאס.
מפחיד, לא נעים.
אני זוכר את זה. אני זוכר את זה שאתה אמור לא לפחד, מזה שאתה לבד, בחמש בבוקר ליד כפר ערבי?
תשמע, אני פחדתי, ואני אפילו חרבנתי בסקית.
מהפחד?
לא, הייתי חייב חרבן, הייתי על עמדת שמירה, ופשוט חרבנתי לתוך שקית. יצא לי עיגול מושלם. אמרתי, איך זה קרה?
מה אתה אומר?
זה לא קרה עד אז ומאז. איך דווקא שם, לתוך שקית?
מעניין, אין לי סיפור חרא טוב.
אז זה הסיפור החרא היחיד. היחיד הטוב שלי. עיגול מושלם.
וואו. זה הצבא בשבילך.
זה הצבא בשבילי.
כן, אז רגע, היית במשטרה צבאית, היית מלווה אסירים, שזה בעצם אומר, מה זה מלווה? זה אומר שאתה פשוט...
אני לוקח אותם...
יד ביד.
יד ביד עם הזיקים, לבתי משפט ובתי חולים, וזה היה סיוט א', בגלל שאתה מרגיש חרה, שאתה צריך לעזוק אנשים.
כי בטח הרבה מהם זה באמת אנשים...
הרבה מאוד מהם אנשים על הכיפק ולא זה, ואם זה לא אנשים על הכיפק, זה מפחיד. ואתה הולך לליוויים, והמשפחות שלהם שם, וזה משפחות שחלק מהם הם משפחות פשע,
כן.
והם אומרים לך, תוריד לו את האזיקים. ואתה אומר להם, אני לא יכול להוריד לו את האזיקים, אני בן 18, בבקשה, אל תהרגו אותי. והם ממש אומרים לך, לא, אתה תוריד לו את האזיקים, ואתה אומר, אוקיי, אני אוריד לו את האזיקים.
וואו.
ואתה אומר, אתה אומר לעצמך, כאילו, אוקיי, אם הוא יברח, אני אהיה בכלא. אם אני לא יוריד לו את האזיקים, אני אמות מתקירות.
יאו.
כאן בחרפ. אז לא נעים, לא נעים, שירות לא נעים.
ואתה צריך לעשות סמולטוק עם האסיר?
אתה לא חייב, יש כאלה גם קשוחים, אני הייתי יותר מהנחמדים, לא ראיתי שום סיבה, גם בהתחלה הייתי בתוך הכלא, הייתי מפקד בתוך הכלא לחודש.
לא התפקיד שחלמת עליו.
זה באמת היה כמו להיות נאצי, ככה הרגשתי. כאילו אנשים אומרים לי, אתה רואה אותו? לך תהיה עכשיו אליו רע.
וואו.
לך תצעק עליו סתם ככה. ומלא אנשים שהייתי איתם בבית ספר, הייתי אחרי זה מפקד שלהם בכלא. זה היה מאוד מוזר.
זה מאוד מאוד מוזר, לא יצא לי דבר כזה בצבא.
מאוד שירות.
ב-8200
לא
שלי.
לא כיף, ושהייתי שנתיים וחצי, הורדתי פרופיל לנפשי, ולא יצאתי מהצבא. הורדתי פרופיל, הם הציעו לי לצאת, אבל הורדתי רק ל-45, והמשכתי כפקיד.
כשאתה אומר הורדתי פרופיל, אתה מתכוון באורמה?
באורמה.
וואלה. הבנתי.
שמע, אני חייב להגיד, וואו, אני עד לא יודע אם זה רעיון חכם מה שאני אומר
כרגע. אתה לא בצבא יותר.
אני לא בצבא יותר, אבל זה יותר מזה. זה לא רק... שמע, אני הייתי הולך עם אסירים להוריד פרופיל, אז כבר ידעתי הכל. ידעתי מה אומרים, איך אומרים, איך מתנהגים, באמת, עשיתי לו שם משהו שהגיע לי אוסקר.
וואו.
הורדתי את הג'קט והקר אצלו במשרד, ורעדתי, רעדתי. התחלתי לספר לו כל מיני סיפורים, חצי עליי, חצי על פישמן, חצי על כל מיני אנשים, כל מיני סיפורי זוועה שקרו לכולם, סיפרתי לו כאילו אני הבן אדם שסבל מהכל, ותוך שבוע בדרך כלל זה תהליך של חודשים, תוך שבוע היה לי כבר 45 נפשי, ולא רק שנהייתי פקיד, בדיוק באותה תקופה, היה, הורידו לכל מי שהיה לו 45, הורידו חודש וחצי מהשירות, בדיוק איך שאני כן. עשיתי את זה, אז גם הורידו לי חודש וחצי מהשירות, גם בדיוק היה את ההתנתקות, וכל הבסיס שלי עלה חוץ ממני ומעוד שני אנשים שנשארנו בבסיס, לראות המסור וכל נסרטים במקרן, וגם משום מה, על איך שהלכתי לבקום, אמרו לי, אתה אין לך מילואים.
איזה מדהים.
אתה משוחרר ממילואים, ועד היום לא עשיתי, ואני מקווה שאיכשהו בגלל זה, הם לא יקראו לי, למרות שאני חושב שפיזית אם יהיה לי אקדח ביד, אני אתאבד.
זה מלחיץ.
אני חושב שאני יכול לעשות את זה.
זה לא תקופה לקבל אקדח ליד.
אני כבר, באמת, כבר עברתי הכל. תנו לי אקדח.
אני כבר אסיים את זה.
אני אסיים את העניין.
כן. לא, השירות שלי היה מאוד מאוד שונה ממה שאתה מתאר. אני פשוט הייתי במשרד.
מה, איזה משרד, מה עשית?
הייתי ב-8200, אני לא יכול לספר מה עשיתי. לא כי זה סודי בטירוף ומטורף, אלא גם, אבל כי זה לא מעניין גם.
אתה,
כאילו, לא עשיתי סודי מעניין.
אתה לא יכול לדבר על זה אף פעם?
אני לא יודע, לא ממש הגדירו לי.
זהו, מעניין אותי נגיד עוד 20 שנה.
כן.
כאילו, אתה איך תוכל לדבר על מה היה?
מה יעשו, יבוא ממצדי?
כן, רוב הסיכויים שלא.
נכון?
אני מניח שלא.
נראה לי שלא, נראה לי שאני יכול כאילו בגדול להתחיל לזמר.
אתה יכול להתחיל לזמר, אבל אם אתה אומר שזה לא מעניין, אז זה באמת לא משנה.
לא, זה סודות מאפנים. לא הביאו לי את הסודות הטובים.
כן.
ציפית, 8200, אתה תבוא, יגידו לך, פצצות אטום, נשק, כוחות
חייזרים.
אויב.
חייזרים.
חייזרים, צי דולפינים, אתה מכיר את השמועה הזאת?
צי דולפינים?
יש איזו שמועה שמישהו סיפר לי בצבא, שיש באילת צי של דולפינים מרגלים.
וואו.
כן, שכאילו, הם, אני לא יודע, הם עוברים בים האדום או משהו כזה.
אני יכול להאמין לזה.
עם סיפור טוב, עם כאילו, עם סטורי טלינג לעניין, היית מאמין לזה.
שמע, דולפינים הם מאוד חכמים.
כן.
הם יודעים גם...
רמה של לרגל?
שמע, אם אתה יודע, אם הם מצאו דרך לתקשר איתם על התדר שלהם, הרי דולפינים גם, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אם הם נוסעים. באוטו
נגיד.
אם הם נוהגים, לא, סתם, אם הם הולכים לנסוחים לאיפשהו, לא משנה איפה שהם בים.
כן.
דולפינים שונים מדברים בשפות שונות, בתדרים שונים.
לא ידעתי את זה.
אז לא רק ש... כאילו נגיד הם הולכים לתדר אחר בים, אז תוך, לא יודע, כמה שעות, הם יודעים את השפה. כאילו תחשוב שאתה היית בא לצרפת, והיית יודע צרפתית תוך 3 שעות.
וואו.
אז זה מה שדולפינים חווים. אז אם בני האדם, הצבא, מצא דרך לתקשר איתם, יכול להיות, הם גם ידידותיים, והם גם חכמים.
חמודים נורא
והם
גם.
והם טכנית אמורים להיות יותר חכמים מאיתנו, ככה
כן.
הבנתי.
הם חמודים ומי יחשוד בדולפין?
מי יחשוד? הם מחייכים.
כן.
אני חושב שיש סיכוי וחייזרים, חבל לך על הזמן.
אז זהו, אין...
אני ראיתי חייזרים.
אתה ראית חייזר?
כאילו ראיתי הבם.
לטענתך.
לטענתי.
מה ראית? שדה טירס או...
לא, ראיתי ממש חללית, אבל כאילו, שוב, יכול להיות שזה היה בדמיון של ילד.
בן כמה היית?
הייתי כזה כיתה וב בערך.
אתה בטוח שלא ראית מטוס?
זה היה, זה לא היה חללית אפילו, זה היה מטוס עם 4 כנפיים.
אוקיי.
ב-X.
וואו, מגניב.
והוא עמד באוויר, זה היה, בדיוק נסענו מאילת חזרה, מטבריה חזרה הביתה.
נראה לי ראית רחפן, או...
לא היה רחפנים עדיין. לא היה כזה דבר. וזה היה ענק, זה היה כמו מטוס.
כן.
שעומד לא גבוה, הוא עצר באוויר, ואז נעלם. עכשיו שוב, יכול להיות שזה הכל היה בדמיון, וישנתי באמצע הדרך, וזה מה שדימנתי, אבל זה היה נראה לי, ועד היום אני זוכר את זה טוב. ושאלתי אפילו את אמא שלי על זה, והיא אמרה לי שזה מוכר לה, אבל יכול להיות שזה מה שאני סיפרתי לה.
אבל חמודה שהיא אומרת את זה.
היא חמודה.
לא, אתה דמיינת.
והיא בכלל, היא אמרה, גם ראיתי איתה עוד משהו, עוד הבם.
גם ארפד ראית.
ארפד? מתי ראיתי ארפד? לא, הבמים ראיתי כמה, ראיתי כמה הבמים.
אהבתי שאתה מנסה להיזכר מתי ראית ארפד.
ארפד לא ראיתי.
לא.
כאילו ראיתי אנשים שנראים כמו ארפדים.
כן. אז יש לך עוד סיפור חייזרים?
כן.
הוא טוב?
לא כל כך, אבל
לא.
קצת.
תשמע, אנחנו פה במצב מוזר, אין מה לעשות. אנחנו דיברנו מקודם, חשפנו את כל הרגשות, את כל הילדויות, את כל הדברים.
נו, אז תשאל אותי, בוא נחזור לזה, כאילו לא דיברנו על זה.
כן, זה יהיה לך נעים?
בטח, אני, שוב, אני נורא רוצה לדבר על הילדות שלי, אני יכול לדבר על הילדות שלי.
כן.
זה לא שאני לא יכול לדבר על דברים, אבל סתם אני אומר, אבא שלי, mm-hmm. הוא בן אדם, הוא קיצוני. כאילו, שוב, מה זה קיצוני? זה לא שהוא קיצוני, אבל הוא, אני אנסה להסביר את מה שהסברתי לך כבר.
כן.
אוקיי, אז הוא, יש לו חנות. אוקיי, עזבו שטויות, לא משנה איזה חנות, אבל טמבוריה. יש לו חנות, טמבוריה. והוא, לא משנה איפה הוא שם את הטמבוריה, אם היא בחולון, או אם היא ביפו.
מה זאת אומרת שם אותה?
הוא עבר, הוא היה בחולון ועכשיו הוא ביפו.
אוקיי.
לא משנה איפה הטמבוריה, הוא כאילו נהיה מלך השכונה. Mm-hmm. כולם מכירים אותו, כולם חייבים לו דברים, נהיה סביבו, מעגל של אנשים, כל מיני נרקומנים באים למכור לו דברים. ביפו, הוא עובד בסדרות ירושלים עכשיו. אז כל מיני, מיכאל הנגבי, אורי גוטליב, כל מיני אנשים כאלה שגרים באזור, mm-hmm. הם באים אליי, אומרים לי, לא נכון, אתה בן של שמחה? כאילו הוא הסלב.
וואו.
כאילו הוא הסלב. אז אתה מבין, יש לו איזה כוח בו.
כן.
יש לו, הוא קצת טוני סופרנו, יש לו איזה כוח בו. ואימא שלי, ובכללי הוא כמו ילד בן 16. כמו ילד בן 16, ממש.
מזוכינה.
כמו ארס בן 16, מספר לך סיפורים על איך הוא נסע, ואיך הוא זיין, ואיך הוא כאלה. ממש כזה. ממש כזה. ואימא שלי מהצד השני...
רגע, שאלה קטנה.
כן.
כאילו, איך הוא היה לפני אימא שלך עם בחורות?
איך הוא היה לפני אימא שלי עם בחורות?
כאילו, אתה אומר, אמרת איך הוא זיין.
אה, כן, הוא היה לפני...
לא, אז הוא מספר לך כאילו?
אני אגיד באמת...
מה שאתה יכול רק?
אני אגיד רק מה שאני יכול, כי אני באמת לא רוצה שהוא ייפגע, אני אוהב אותו. הוא ימות, אני אכתוב עליו ספר. מאוד עבה. אבל אני אומר, בכללי הוא זיין המון, הוא תמיד היה זיין, גם בזמן אמא שלי וגם אחריה. וגם לפניה. הוא לא יודע גם אם הוא היה זיין, אבל הוא מאוד אוהב לדבר על זה. הוא מאוד בן אדם...
הוא כאילו מנסה להרשים אותך.
הוא מנסה להרשים אותך כאילו ילד בן 16.
כן.
ושוב, אני אוהב אותו, הוא ניסה לעשות את כל מה שהוא יכל.
כן.
יחסית, והוא אבא על הכיפק, והכל טוב.
כן.
ואני אוהב ומבין אותו. אבל באמת להיות, אתה יודע, להיות ילד של כזה בן אדם, שאתה בן אדם מבוגר כבר, זה כאילו מיינד פאק.
כן.
כי אתה אומר, אני גדלתי אצל הבן אדם הזה, אני כאילו חוויתי כל כך הרבה דברים משוגעים בתוך כל העטיפה הזאת, ואימא שלי בדיוק בצד הכי נגדי של העניינים, שוב, עכשיו היא הרבה יותר גם מאז הגירושים.
לא ידעתי שאתה משלנו.
בטח, מה זה? אבל אני לא כמוך, אני מגיל 19 מתגרשו.
זה קצת שונה.
כן, אבל וואו, איך שהם התגרשו, זה היה יום מצוין.
שמעתי על גירושים כאלה.
אני ממש שמחתי שהם התגרשו. אתה באיזה גיל הם התגרשו?
6.
תשמע, אז בוא אני אגיד לך משהו. מצד אחד אני מאוד מבין שזה... כאילו גירושים זה זעזוע, אין מה לעשות. במיוחד שאתה בן 6 ואתה לא מבין מאיפה זה בא. מצד שני, יש לך מזל מאוד גדול. אם הם היו נשארים ביחד, זה לדעתי פי 1,000 יותר גרוע.
נכון.
כאילו, אני סבלתי מריבים שלהם, באמת, כל התקופה שהם חיו ביחד, זה היה כל שבוע, שבועיים, ריב פיצוצים.
היה קשה.
ואתה אומר כל פעם, כאילו, אתה אומר, טוב, די, אז תתגרשו. בקיצור, מאוד שמחתי שהם התגרשו. ומה שבאתי להגיד על אמא שלי, שהיא הכי הפוך, ועכשיו היא קצת יותר טוב, פחות דיכונית, אבל פעם היא הייתה... מאוד מדוקד, בזמן שהם היו ביחד, אני גם מבין אותה.
כן.
זה היה ניסויים, שניהם היו בדיכאון, בסופו של דבר. הוא פשוט לקח את זה אני חייב לחיות ולעשות הכל, והיא לקחה את זה אני חייבת למות לבד בחושך.
זה קשוח בתור ילד להתמודד עם דברים כאלה, אני אתאר לעצמי.
קשוח מאוד, ואני המון, בגלל שהאחים שלי כבר היו גדולים יותר וכאלה, ואני נשארתי איתם קצת לבד המון, אז
אין לך אחות קטנה?
יש לי אחות קטנה, אבל עדיין אני הייתי צריך להיות המתווך הרבה פעמים. והרבה פעמים גם הייתי צריך להגן על אחותי הקטנה מזה. הייתי ממש לוקח אותה לחדר אחר ואומר לה, הכל טוב, הם רבים, זה לא קשור אלינו. זה סיוט בשביל ילד, באמת. זה להתבגר מהר מדי פשוט.
כן, כן,
זה
וואו.
זה בכוח להתבגר. וגם יותר מזה אני אגיד שאבא שלי עשה טעות מאוד גדולה פיננסית בגיל 15, שאני הייתי בגיל 15, ועד גיל 15 היה לנו כסף, לא היינו עשירים, אבל היה לנו כסף.
בחולון, על... נכון?
כן, לאחים שלי קנו מכוניות על הכיפק, היה להם אפילו דירות, אני ואחותי לא מכונית ולא דירה. וזה בגלל, שוב, תחשוב על הזעזוע, הם גם התגרשו, כאילו הם כבר היו כבר בלקראת גירושים, וגם נפלנו פיננסית, וזה פתאום כאילו לחיות גם בעוני וגם בסיוט. זה הרבה דברים דפוקים, זה, אני לא סתם קומיקאי.
לא סתם הגעתי למקום הזה. לא סתם קומיקאי ולא סתם כאילו מתעסק בדברים אפלים.
מאוד, כן, אני...
זה די מאפיין אותך, אני חושב.
אני גם חושב, אני חושב שאם תסתכלו על הקומדיה שלי, תמצאו שם בהרבה מקומות אופל.
כן, השאלה אם זה באמת יותר כי זה פשוט מצחיק, לקחת כיוונים אפלים, או שאתה חושב שאתה פורק את זה שם?
תשמע, אני סתם אתן לך דוגמה. שכתבנו את כן ניגשתי לעידו.
כן.
שזה שיר על ילד שמתאבד. אני אפילו בהתחלה הלתרנו את זה. זה היה הכי בלתור ובשטויות.
שירי מרפסת.
שירי מרפסת, אני ורועי כפרי. ואני ממש זוכר שהלתרנו, ועל הלתור הראשון שני, הילד התאבד. זה לא שזה... איך נעשה את זה בצורה...
כן,
לאט לאט
זה שם בראש.
זהו, לאט לאט זה הגיע לאיך נעשה את זה בצורה חכמה, ואיך נבנה את הבתים ואיך זה. אבל בבסיס של העניין, זה היה, אוקיי, זה מצחיק כי זה ילד שזה מתאבד. זה לא שזה מצחיק שילד מתאבד חס וחלילה, זה דבר נורא והיום, אבל זה כזה קיצוני לאפל, שאם אתה עושה את זה בצורה קומית, זה שוב, זה הכל צריך לעשות בצורה מאוד עדינה וחכמה. אם זה נעשה נכון, זה מדהים.
נכון.
אבל זה מאוד מושך המקום הזה של ההתאבדות, והאופל והרוע בעולם, זה משהו שהוא בסיס טוב לקומדיה, לצערי. אתה יודע, 9-11, זה מצחיק באיזושהי דרך? לא. אבל כמה בדיחות יש על זה? כמה בדיחות יש על השואה? כאילו זה, יש הבדיחות באות מטראומה.
לגמרי, לגמרי. ואני חושב שזה גם הסוג של הבדיחות שאנחנו הכי גאים בהן, אם יש לנו כאלה.
אם הן חכמות וטובות ועובדות, כן, אם הן לא, זה בושה וחרפה.
זה בושה וחרפה.
זה לא שווה את זה.
וזה, אתה מרגיש שראית מישהו בסשן פסיכולוגי על הבמה.
כן, כן, לגמרי.
אתה לא מדבר על עצמך הרבה בסטנדאפ או בשירים או בדברים כאלה בעצם.
לא, לצערי לא יותר מדי, אני לא חושף את עצמי יותר מדי. אני רוצה, אני באמת רוצה, אבל בשביל באמת לחשוף את עצמי, אז מה שנגיד אמרתי לך כרגע על ההורים שלי, זה הבסיס של הבסיס.
זה ממש...
של מי שאני.
זה מאוד חשוף, זה יפה.
זה תודה רבה, איי, אני מנסה, עם הגיל זה קצת איזה גם, אני אגיד שאתה קצת עזרת לי בזה, בפודקאסט שדיברת עם עמרי בר, אם אני לא טועה, שדיברתם על זה שזה מאוד חוויה גם שלנו, לא רק של ההורים שלנו.
נכון.
לעומת זאת, זה גם חוויה שלהם, ואני מאוד לא רוצה לפגוע בהם,
כן,
ומאוד אוהב
זה,
אותם.
זה ברור.
רוצה שימותו בשיבה טובה, שימותו, אני אדבר
כן.
עליהם.
פשוט כל כך הסיפור שלנו, כאילו, שכאילו, איך אני אספר מי אני בלי לספר על אמא שלי?
לגמרי.
זה לא...
זה בדיוק העניין, כי הכל כל כך קיצוני, באיך ש... במה שעברתי מבחינת להיות ילד, שאם אני באמת אפרק לך את הכל, אני בטוח שיש שם, מה זה בסיס לקומדיה? יש שם בסיס למופע, אם לא יותר.
ראית את נורמלי של יור דיין?
התחלתי ממש 2 או 3 פרקים ראשונים, ואהבתי גם, אני צריך להמשיך, אבל אני פשוט עושה עוד כל מיני דברים אחרים, אז לאט לאט אני זה. אני חזק בחזרות, אבל.
וואו,
אני...
בדיוק ראיתי את פרק 7.
מעולה, באמת.
איזה יופי, אה?
פשוט מדהימים.
כן, סדרה, ממש.
כיף כל כך שיש סוף סוף סדרה כזאת בישראל. מעולה.
יש לך רצון לעשות משהו כזה פעם?
מאוד, מאוד. אני פשוט, יש לי כל מיני רצונות שאני מנסה לפני זה, אבל... כל רצון שלי לצערי לוקח המון המון זמן ואנרגיה, ולא מביא לי כסף עד שהוא קורה, אם הוא אי פעם קורה.
כן.
אני עכשיו, תחשוב, אני כותב 2 סרטי אימה.
וואו, לא ידעתי.
וסדרת נוער. שוב, זה, אני מדבר איתך בתהליכים של אם זה אי פעם יקרה, כן. ורק התחלתי וזה. אבל זה כל מיני דברים ש... אתה פשוט עובד ועובד בהם בלי לראות אם זה שווה לך את זה.
כן, אתה גם לא יכול לעבוד בזה ביום-יום, אתה חייב לשים לעצמך קצת זמן מתישהו לעשות את זה, ואז קשה להגיע לזה.
לגמרי.
כן. ואתה עדיין עובד בפרסום גם לפעמים?
כן, לפעמים, כל מיני פרילנס וכאלה, עכשיו בזמן הקורונה קצת פחות קורה.
זה באמת נורא, כמו שמספרים?
הפרסום? כן. עולם הפרסום?
עולם הפרסום.
מבחינת מה הוא נורא, אני
לא,
כאילו...
תמיד אומרים שזה נורא לעבוד בזה.
שמע, יש דברים שכן נוראים לעבוד בזה, מהצד השני, זה לא כיף לעבוד בבניין, או בזבל.
אתה צודק מאוד.
אני יכול להגיד לך שעבדתי באמת כמעט בכל עבודה קיימת, עבדתי בבניין, הייתי עובד בניין, הייתי מנקה בקאנטרי קלאב.
באיזה גיל היית עובד בניין?
הייתי, אחרי שסיימתי את הצבא, עבדתי ממש ממש קצת. לא יכול להגיד לך שזה היה עבודה של שנים,
לא, זה,
אבל
זה,
עבדתי זה. קצת בבניין, וזה היה סיוט. זה היה סיוט אמיתי.
זה נשמע נורא.
זה, אתה יודע, זה ממש, היה יום שאמרו לי, אתה רואה את הלבנה הענקית הזאת, את האר לבנים הענקי הזה, אז תיקח לבנה לבנה, ותעלה, אין לנו מעלית, אז תעלה מדרגות עד לקומה שביעית, כל פעם תשים שם את הלבנים.
אוי ואבוי.
זה היה היום שלי.
זה מטלה הרבה יותר גרועה מכל מטלה שקיבלתי.
עזוב שאני אסמתי, עזוב שאני שמן, זה באמת כאילו להגיד לך, אוקיי, אתה הולך לשבור את הגוף שלך. לעומת זאת, פרסום, זה יותר לשבור את המוח שלך.
כן, קריאייטיב.
קריאייטיב.
רגע, והיית מנקה גם בקאנטרי קלאב, ומה עוד?
וואו, עשיתי כל כך הרבה דברים, אני לא יכול...
זה שיחה טובה של פודקאסט.
כן, פודקאסט. הייתי פעם אחת שוליה של קוסם.
די, נו.
נשבע לך.
איך הסקת את הגיג הזה?
על האבא שלי חבר קוסם, שזה גם משהו שמאוד מאפיין את אבא שלי.
מה, חברים קוסמים?
לא, חברים שכאילו, כל מיני חברים כאלה, אתה יודע, אם אני צריך רופא, אם אני צריך שיפוצניק.
אז בוא לרופא שלי.
לא, לא, בוא לפה, בוא אליו. כן, הוא יותר זול וממש הרבה יותר גרוע מרופא רגיל. בקיצור, אז יש לו חבר קוסם, שהיה מופיע במלא ימי הולדת שלי, לצערי. בחור מאוד נחמד, אבל כן.
אבל קוסם.
אבל קוסם. ויום אחד, כאילו זה היה בדיוק כזה, שהתחלתי לעבוד, אני כל החיים כאילו יחסית עבדתי. אז זה ממש היה גיל 14-15, שהתחלתי לחפש עבודה, והוא אמר לי, בוא תנסה להיות עוזר קוסם.
הוא השתמש במילה שוליה?
אני לא יודע אם הוא עד כדי כך היה מתוחכם, אבל אולי. והייתי ממש איזה מופע שניים עוזר שלו, וזה היה מאוד מטומטם.
מה, עשיתי מטפחות, כאילו?
הגשתי לו דברים בעיקר.
לרוב בוחרים, זה תפקיד נשי לרוב שוליה, לא?
היית חושב שהוא ייקח בחורה יפה.
נכון.
ולא ילד קטן. למרות שהוא היה מופיע מול ילדים קטנים, אז איכשהו זה היה מתאים.
כן, שמה, אין דבר עצוב יותר מקוסם מבוגר.
שמה, הוא היה קוסם עצוב.
כן. אני לא יודע למה זה מזכיר לי את זה. ספרתי לך את זה גם מקודם, אבל אני חייב להגיד את זה.
וואו, אז יש לי עוד סיפור אחרי זה על קוסם דרך אגב, אם
כבר... עזוב את הסיפור שלי.
לא, 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 תמשיך, סליחה.
לא, שאני מכיר מישהו שהייתי בשכבה שהיה פריק.
פריק.
דיברתי איתך על זה בקטע של משהו שמוזר להיות מבוגר בו, והוא עדיין פריק.
הוא עדיין פריק, בן 30.
כן, הוא עדיין עוסק בזה.
זה במה הוא עובד במשהו שקשור ללהיות פריק?
אתה שום קעקע או משהו
אם
כזה.
אם הוא מקעקע זה בסדר להיות פריק.
כן, אתה אומר זה תלוי בביצוע.
אם זה הקריירה שלו.
כן.
אם הקריירה שלו זה להיות פריק, אז הוא יכול להישאר פריק. אם הוא עורך דין או רואה חשבון, זה מוזר.
נכון, יש להם אופי אחד, ז'אנר אחד של אנשים. תראה שאנחנו מדמיינים אותם, לפחות.
אני גם חושב שהם פחות גותים.
כן, גותים. אני רוצה את הסיפור קוסם שלך.
אוקיי, זה סיפור, אני אעשה אותו ממש קצר, כי הוא באמת, זה טראומת ילדות כזאת מתוקה.
טראומת ילדות עם קוסם של טל טירנגר.
עם קוסם, הייתי בן 12, וכבר, אני חושב שהייתי קצת מבוגר מדי בשביל קוסם.
תחי כזה, זה אותו קוסם.
סליחה.
זה אותו קוסם שהגיע?
אז בואי אני אספר לך, זה יותר גרוע.
כמה קוסמים אתה מכיר?
הם אמרו לי שיהיה קוסם, ואמרתי להם, לא, אני גדול מדי בשביל קוסם, בלה בלה בלה. אז מה הם עשו? הם הביאו ליצן, והליצן הוא גם חבר של אבא שלי.
וכל ליצן הוא גם קוסם.
וכל ליצן הוא גם קוסם. עכשיו מה, הם הביאו את הליצן, לא בשביל שיעשה דברים של ליצן, בשביל שיהיה די-ג'יי. הוא די-ג'יי והוא לבוש כמו ליצן.
הליצן גם די-ג'יי.
אז באתי אליו, באמת, אמרתי לו באמצע הזה, אמרתי לו, אתה לא, למה באת בתור ליצן? אתה יכול בבקשה להיות רק די-ג'יי?
כן.
אז הוא אומר, לא, אני עושה, זה מה שאני עושה.
אני הדי-ג'יי הליצן.
אני בדרך כלל עושה גם כאילו דברים וכזה בלונים לילדים, אבל אני רואה באמת שאתם גדולים, אז אני אהיה ליצן די-ג'יי. יפה. והוא אמר לי, בחיים אני לא בא רגיל. יום למחרת, אוקיי? היה יום הולדת לקרובת משפחה.
כן.
היא הייתה קטנה ממני בדיוק בשנה. הייתה בת 11. והוא בא רגיל. וזה קרה כאילו בגללי, הוא אמר לי, נתת לי השראה לבוא לא בתור ליצן. וזה. ואמרתי לו, לא יכולת יום לפני...
המחשב, א', זה מביך בשבילך,
זה היה מביך. אתה יודע כמה צחקו עליי על זה שבגיל 12 יש לי ליצן די-ג'יי? למה הוא היה חייב להיות ליצן? הוא יכל להיות רק די-ג'יי.
כן, מהי-וו זה די-ג'יי. נכון? כן. שם זה כאילו, היי-וו, די-ג'יי. היי-וו. לא אוהבים קוסמים יותר, זהו, די-ג'ייס.
תשמע, אם זה היה מופע קוסמות משוגע, אבל קוסם יום הולדת... או ליצן?
כן. אז לאבא שלך היה גם חבר קוסם, גם חבר ליצן, הם הכירו ביניהם?
אני מניח שכן.
מהתחום.
אני מניח שהם הכירו איכשהו.
בכנסים. בסדר, זה מעניין.
וואו, אני ופישמה, הנה עוד סיפור על קוסם, מה קורה לי? זה סתם סיפור, שוב, אני אוהב קוסמים, אני לא רוצה להעליב פה את קהל הקוסמים.
המאזינים שלנו קוסמים.
אבל...
שרון טייכר קוסם קצת.
נכון, נכון.
ראית כבר?
אבל אתה מבין, זה לא העבודה שלו.
לא.
זה מה שחשוב.
אבל הוא יודע לקופף כפית, בן זונה.
די, הוא יודע לקופף.
כן, כן, כן.
שיש. בקיצור, אז היינו פעם בכנס קוסמים, אני ופישמן.
איך הגעתם לכנס קוסמים?
אני יודע שזה נשמע מטומטם, אבל זה לא היה כנס, זה היה כאילו מין הופעה גדולה של מלא קוסמים, שהזמינו את פישמן והוא הביא אותי. לא יודע למה. בקיצור, הלכנו לשירותים, ואחד הקוסמים זיהה את פישמן, הוא בדיוק היה בטלוויזיה פישמן, ואני עדיין לא הייתי מוכר בכלל. ואחד הקוסמים בשירותים זיהה את פישמן, ואמר לו, אני חייב לעשות לך קסם. הוא עושה לנו קסם בשירותים. זה רק מראה לך כמה קוסמים, זה עם עצוב. אבל עם זאת, אני לא רוצה לפגוע באף קוסם, במיוחד בטובים שביניהם.
וואו. בן אדם ממש רצה לשחרר את הקסם הזה, אה?
ולמי גם? לבן אדם שהוא ראה אותו פעם אחת בטלוויזיה, יו, אני חייב, תקשיבו, אני חייב לעשות לך קסם. מה, אתה חייב?
זה היה קסם טוב? זה היה קסם מלהיב?
זה היה ממש בינוני ומטה.
וואלה. האמת שאני מכיר מישהו שהייתי בצבא, שהוא קוסם, הוא עדיין קוסם, והוא יוצא עם ליצנית.
לא.
כן. אני חושב שהיא אולי מקשיבה לפודקאסט, אם היא מקשיבה, אז אנחנו אוהבים אותך.
אנחנו אוהבים את כל הליצנים והקוסמים, אני חייב להגיד, פשוט יש בכם משהו, לא בכולכם, באלה שלא מצליחים כל כך.
כן.
שוב, זה כמו שחקנים, זה בדיוק אותו דבר.
אבל יותר מצחיק, כי זה בא עם בגדים.
זה יותר עצוב קצת אולי.
כן.
כי אתה קוסם, אתה כבר בן 40 ואתה קוסם שלא הצליח. אם אתה קוסם שהצליח, וואלה.
אבל כמה קוסמים מצליחים כבר?
זהו, כמה קוסמים מצליחים, במיוחד בארץ, אם תיסע לווגאס, וואלה, כל הכבוד.
נכון.
אבל בארץ להיות קוסם, אם אתה לא מהמצליחים...
זה תחום מת. גם להיות די-ג'יי זה כבר לא מה שהיה פעם.
אבל די-ג'יי זה... אתה מבין, די-ג'יי לא יבוא אליך בשירותים ויגיד לך תשמע שיר.
נכון. זה אתה בחיים לא יקרה לך עם די-ג'יי.
קוסם, כן.
כן. אני זוכר את הרגע הזה בכיתה ו' שפתאום התחילו להגיע די-ג'יי ולחלק דיסקים.
כן.
וגם היה את...
קלטת פעם היה עם זה, היו זורקים לנו קלטות.
נכון, הם היו זורקים, והמכונת השן עם ריח נורא.
ריח נורא.
מקלטים.
אוי, כן. אנחנו, היה לנו בחולון את מועדון השוגו.
לא שמעתי.
היינו הולכים כל הזה. תמיד באמת היה בדיוק את הריח שאתה מתאר של המכונות השן המסריחות.
אוי, זה ריח נורא.
ואת אותם שירים של ה-90s.
Be boys, fight girls. Throw your hands in the air.
זה עוד כבר מהישנים, מהחדשים יחסית.
טוב, אתה מבוגר ממני קצת.
אני קצת מבוגר.
כן. לא יודע למה נזכרתי בזה, אבל זו הייתה תקופה מעניינת שאתה מתחיל לגלות את ה... כשעד אז זה מגעיל בנות, אבל פתאום זה בסדר בנות.
כן.
זה ממש כיתה ה' או משהו כזה.
אני אגיד לך משהו מעניין עליי, וזה משהו שאימא שלי דרך אגב אמרה לי, לא, אפילו אני זוכר את זה, אבל לא כמה אני זוכר את הילדות שלי. היא אמרה לי, אתה תמיד אהבת בנות. כאילו אחים שלך תמיד היו אומרים איכס, בנות, קינים וכאלה, ותמיד אתה, היה לך מלא ידידות וחברה, ותמיד היית מדבר על כמה שאתה אוהב בנות, ולא ניגל מהם.
וואלה.
כן, אני אף פעם לא חושב שהיה לי את השלב שניגלתי בבנות.
אני גם לא זוכר את זה באופן מפורש, אבל אני זוכר שזה לא היה מקובל בחבר'ה.
כן, לא, גם אני זוכר שהיו יורדים עליי שאני אוהב בנות.
כן. אתה זוכר את היום שבו התחילו לנשק על הלחי?
את היום בטוח לא. אני זוכר אולי את הנשיקה הראשונה בפה, כזה לא צרפתית, סתם מואה. אולי את זה אני זוכר, אבל גם...
לא, כי אני מדבר על התקופה בכיתות האלה בערך, שפתאום שבבוקר, שפוגשים, אז נותנים נשיקה לבנות.
לא, זו תקופה מאוד מרגשת.
זה ממש כאילו איזה שנה שזה קורה.
אני זוכר את זה, אני לא זוכר כלום, כאילו בכללי, כי אני מאשן המון,
כן.
אבל אני כן זוכר את התקופה הזאת, את ההתרגשות של ה... וואו, אנחנו, הם רוצות שניגע בהם, ואנחנו רוצים לגעת בהם.
כן, גם. אני קצת מרגיש עדיין שם לפעמים.
כן, לגמרי, לא, לגמרי.
אני חושב כאילו, ש-I Just Had Sex זה אחד השירים הגאוניים שהיו.
I Just Had Sex.
זה שיר מושלם.
אחד השירים החמודים, אבל הכי בין הפחות שלהם דווקא יחסית.
באמת? אני ממש ממש אוהב את השיר הזה.
הוא בסדר, כאילו, חמוד.
וואלה.
אני אוהב אותו, אני לא, הוא בסדר.
כן, זה לא...
כאילו, הקונספט שלו טוב. בדיוק. השיר עצמו בסדר.
לא, כי הם אומרים פשוט, I Just Had Sex באיזה 40 גרסאות.
הפזמון מעולה.
כן, פזמון מדהים.
הבית הראשון גם חמוד של אנדי, ואז משם זה קצת...
כן, שכחתי שאני מדבר עם מישהו שהנושא הזה קרוב לליבו.
שאני חוקר.
שירים קומיים.
שירים קומיים והרמון סרטי אימה.
מה הסיפור עם הסרטי אימה? אני, זה מפחיד אותי, אני לא רואה סרטי אימה. הייתי פעם הצלצול, ממש פחדתי, והפסקתי לראות.
וואי, יש לי סיפור טוב על הצלצול. כל הזמן אני אומר שיש לי סיפור טוב על דבר.
והם טובים.
הייתי בצבא, והיינו באיזו הקפצה של פיקוד העורף, לחלק מסכות וכאלה, ואני נפצעתי או שיחקתי אותה פצוע, אני לא זוכר בדיוק, נתנו לי, וואלה, כך יום חופשי בירושלים היינו. הלכתי לקניון, היה את הצלצול. נכנסתי לסרט, הייתי לבד בקולנוע. לבד בקולנוע.
וואו.
וזה היה משוגע.
כן, אני יודע מה הולך שם.
כאילו, סליחה, בהתחלה, בתחילת הסרט היה שני ילדים בקדימה, ואחרי 10 דקות הם הלכו, והיינו, אני והנשק שלי, לבד בקולנוע, רואים שאז זה היה סרט משוגע בעיניי. עכשיו זה כאילו נראה לי כמו משחק ילדים. אבל אז זה היה וואו.
מה, אתה נהנה כאילו לראות כמה... או שזה פשוט לא מפחיד בגיל מסוים? כי אתה לא מפחד שיקרה לך מה שקורה בסרט, בעצם.
אני יכול להגיד לך שלפחד כבר, אני לא מפחד. יש קטעים לפעמים שאני מזדעזע. למשל, היום ראיתי שני סרטי אימה.
אני
אובססיבי על סרטי אימה, אני מאוד אוהב. אז ראיתי היום, אתה מכיר את Human Centipede?
כן.
אז ראיתי את השלישי. אף פעם לא ראיתי את השלישי.
רגע, אני יודע שבראשון זה 3 אנשים שמחוברים.
נכון.
פלט האחת.
אמת.
בשני זה 12.
יפה, אתה...
אז אני יכול לנחש שזה שיתפולה של...
בשלישי זה כלא שלם.
רגע, שהם כולם...
כולם.
איך הם מסתדרים באותו חדר?
אבל אני כן אגיד שהשלישי הוא אפילו קצת פרודיה.
כן.
הוא כאילו מוגזם ומצחיק ולא מפחיד ולא כלום, אבל הוא מזעזע. יש קטעים פשוט מזעזעים, אין מה לעשות. יש, כן. אבל השני הרבה יותר מזעזע.
השני?
השני הוא הרדקור בקטע קשה. ואני אוהב את זה מאוד.
מה קורה שם?
בכללי, מה שקורה בראשון, זה רופא מנתח, מחליט, הוא כאילו רופא, הוא מפצל תאומים סיאמים.
כן.
זה המומחיות שלו, והוא מחליט שהוא רוצה לחבר 3 אנשים. וזה מאוד מעודן יחסית. כאילו, לא רואים את הניתוח, לא רואים זה, אבל זה מגיל.
כן.
בשני, זה בן אדם שראה את הסרט הראשון.
מעניין קולנועית.
מעניין קולנועית, ו... והוא מחליט לחבר 12 אנשים, תריסר איש, והוא לא מנתח. אז הוא עושה את זה עם כלי עבודה מגילים שלו מהבית. וזה נורא והיום.
כן.
ואז בשלישי הם כאילו בכלא, והם ראו את השני סרטים, והם קיבלו מזה את הרעיון גם. ממש.
כאילו כל הכלא ביחד מחובר במין כאילו...
פלא תחת.
וזה היה אחר הצהריים שלך.
זה היה אחר הצהריים, והשלישי... כל הניתוח עצמו לא כזה נורא, אבל יש כמה קטעים מזעזעים, וזה קצת הצחיק אותי, זה הכל היה מאוד מצחיק.
אז אתה רואה את זה וצוחק על זה קצת תוך כדי.
גם צוחק, גם מזדעזע, אבל נהנה. אני נורא אוהב סרטי אימה, כי זה לא... זה לוקח אותך לעולם מסוים.
כן.
כאילו זה לא, אתה רואה סרט ואוקיי, אתה רואה עוד חיים פשוטים של בן אדם פשוט. נגיד קומדיות, כמה קומדיות טובות כבר יש?
סרטים? אני חושב שסרטים לא...
זה הולך ונהיה יותר ויותר גרוע. כמה השנה ראיתי אפילו סרט אחד מצחיק.
בורת 2.
בורת 2, בכיף אני נותן לו.
עם אכזבה של כל האמצע.
אני אהבתי בסך הכל, אני לא... כן. אני מבין מה אתה אומר, אבל...
היא הייתה קצת מעצבנת.
יחסית, יחסית לסרטי קומדיה, מה, כל הכבוד.
ברור.
אבל סרטי אימה, גם אם הם גרועים, הם טובים. אתה מבין? אם הם טובים, הם טובים. אם הם גרועים, הם טובים.
זה
אתה
נהדר.
אתה נהנה מהם, לא משנה מה הם. שוב, לא מהכל, יש כאלה משעממים, אבל רובם לוקחים אותך ל... וואל, למה הם חשבו דווקא על זה? סתם, אני אתן לך דוגמה.
כן.
פרדי קרוגר.
אוקיי.
אתה יודע למה הוא חשב על הרעיון הזה בכלל, של רוצח בחלומות?
למה?
היה ילד, סיפור אמיתי, שאמר להורים שלו שהוא מפחד לישון, כי הוא חושב שהוא ימות אם הוא ישן. הוא לא נרדם כמה ימים, הם ניסו, פסיכולוג, בלה בלה בלה, נתנו לו סם הרדמה, אמרו יאללה, שירדם העיקר, והוא מת. כאילו הוא ידע שהוא הולך למות.
רגע, זה קרה.
זה קרה באמת. ופשוט היוצרים אמרו, מה אם היה רוצח בחלומות? אם היה רוצח אמיתי, שהילד יודע שאם הוא ירדם, הוא נרצח. סתם אני אומר, זה מבחינה, אתה יודע, בתור תסריטאי, תמיד סרטי אימה, זה מעניין אותי העולם הזה, לאן
כן,
הם
יש לקום? בזה משהו.
למה? איך? כאילו, למה הם חשבו דווקא על זה? איך הם יובילו את זה למקום מעניין?
כן, זה מעניין. אני, בכלל בסרטים אני חלש, האמת.
אני יודע, זה מפתיע אותי קצת. אתה נראה כמו בן אדם שדווקא
יואב... מובי נרד.
לא יודע אם מובי נרד, אבל אתה נראה כאילו...
אני וודי אלן.
וודי אלן זה נחמד חוץ מהחיים האישיים שלו.
נכון, אבל יש לי פה פוסטר שלו.
נכון.
כן, שאולי אני צריך להוריד.
שבאמת זה נראה כאילו וונטד בפונט.
כן, זה נכון, הוא פה בפוזת מגשות, מה שנקרא.
כי הוא אוהב את הילדים.
כן, כן, אין מה לעשות.
הוא גידל אחת, ואז היה איתה. זה הזוי.
כן, גם הוא, ולמייקל ג'קסון יש מוזיקה נפלאה.
וואו, מייקל ג'קסון. אר קלי.
לא ראיתי עדיין את האישומים, אבל ארקלי, חוץ מ-I believe I can fly, אני לא מכיר כלום.
אני מאוד אוהב את ארקלי. זה היה לי מאוד עצוב. באמת, אני ממש אוהב את ארקלי. אני חושב שהוא גאון.
באמת? ברמה כזאת?
תשמע, קודם כל, אתה מכיר את השיר של מייקל ג'קסון. You are not alone.
לא.
אתה לא מכיר את השיר You are not alone? לא משנה, אז ארקלי כתב אותו. ארקלי גם כתב המון שירים, גם זה, גם Trapped in a Closet, יש לו סדרת R&B כזאת, שאתה בטח גם לא מכיר לפי הפרצוף.
לא, לא, לא.
קיצור היה גאון, והוא עשה דברים נוראים ואיומים.
אני גדלתי על רוק, על 70s, על פינק פלויד, על לד זפלין.
אני גם אוהב את זה, אני יש לי בכלל טעם מוזיקלי, כאילו גם מאוד מגוון, כאילו אני אוהב, כל דבר שנשמע לי טוב אני אוהב, וגם, חוץ מבראפ באמת, שגם בזה אני לא מספיק מבין, אני לא ממש מבין בשום דבר.
כאילו באופן אני לא, כללי, אני גם מרגיש
אין
ככה.
אין איזה סוג של מוזיקה שוואו, בזה אתה לא מבין איך אני מבין. כאילו בסרטי אימה אני ממש מבין.
כן.
יחסית. גם לא זה. אבל מוזיקה אין איזה משהו שאני יכול להגיד לך, וואו, עכשיו יש לי את העובדות על הכל.
כן, ואתה עדיין מוזיקאי. אפשר לקרוא לך מוזיקאי?
אני לא יודע.
שאלת רפי רשף יצא לי.
אני לא יודע אם אפשר לקרוא.
אפשר לקרוא לך מוזיקאי?
אני לא יודע אם אפשר לקרוא לי מוזיקאי.
כן.
אני לא עושה מוזיקה טכנית, אבל אני כן עושה מוזיקה.
מוזיקה קומית.
לא, בלי שום קשר לקומית או לא, אני לא זה שעושה את המוזיקה פיזית.
כן.
אני כותב אותה, וכן יש לי לחנים בראש, אז אולי זה נקרא מוזיקאי?
נראה לי שאם יש לך רק בראש זה לא מספיק.
דודו אהרון לדעתי אמר שהוא מלחין את זה בראש, אז מבחינתו הוא מוזיקאי, הוא מלחין.
וואלה.
אני לא יודע אם הוא צודק.
עשינו תוכנית שאני עובד בה, רעיון עם איתי לוי. Mm. ושאלו אותו על כמה כלי נגינה הוא יודע לנגן, והוא אמר אף אחד, אבל יש לי לפחות 1,000 כלי נגינה בתוך הראש.
אז אני מרגיש אותו דבר ממש.
כן, סתם אהבתי את האלף.
בטח, 1,000 זה מספר טוב.
כן.
אני מרגיש אותו דבר, אני מרגיש כאילו אני כן יכול להסביר למוזיקאי איך להלחין, מה בראש שלי, כאילו אני כבר חושב על הלחן בזמן שאני חושב על השיר.
כן, ואני ממש מרגיש אגב עליך כשאתה שר, שאתה עושה ראפ, שאתה ממש לא עושה את זה בצחוק, כאילו שאתה ממש
תשמע, אני אוהב רוצה, את זה. אני רוצה לעשות את זה טוב.
אתה עושה את זה טוב.
כאילו, אני רוצה לעשות זה, שזה ישמע, בונה, הוא יחסית כזה נשמע ראפר.
כן.
אבל, כאילו, הנושאים שלי מטומטמים, בדרך כלל.
אבל אתה מנסה לכתוב איזה ראפ יותר רציני?
אני עכשיו, האמת שאני עובד על משהו עם שוחט, שאני מקווה...
הסנדק של ההיפופ הישראלי.
הסנדק של ההיפופ הישראלי, ואולי זה יהיה האלבום הראשון שלי אפילו, אני אומר את זה בתקווה, וואו. כי אנחנו ממש רק עכשיו מתחילים, אז אולי זה יהיה האלבום הראשון שלי לבד.
זה יהיה בית החלום להגשים.
זה ללא ספק חלום, במיוחד לעבוד עם שוחט, שעבד איתי על שני האלבומים שיש לי כבר,
כן.
וזה תמיד מדהים, אבל...
שזה שירי מרפסת ולוקאץ'?
נכון מאוד. אני פשוט מקווה שיצא לי איזה שיר אחד או שניים כן רציניים, אני מקווה, אני לא יודע איך לעשות את זה, אני לא טוב בלפתוח את הרגשות האלה שלי, אני רוצה.
אתה רוצה.
אבל אני לא יודע איך.
וואי, זה נורא מעניין, דיברנו על זה בפרק הקודם.
אני יודע, שמעתי אותו עם הפסיכולוג, זה היה מאוד מעניין. וגם דיברתם על זה ש... החור של התחת, שלא יכניסו אליו דברים.
אמרנו את זה?
אמרתם ש...
נכון, זה הוא אמר.
גבריות שזה... זה. ואני אוהב שם לפעמים משהו ככה, אם אתה יודע, בקטנה, לא עכשיו...
אומרים שזה נעים, אני לא כל כך יצא לי.
תשמע, זה ממש טוב.
אומרים לי שזה...
תשמע, אם מישהי עושה את זה כמו שצריך, זה ממש לעניין.
כן.
אני לא הייתי מפחד מזה, הייתי מרפא, אחי.
אני צריך עוד כמה שנים, אני מרגיש שאני עוד לא שם.
כמה שנים תתקבל לא את זה, אחי.
תשמע, אנחנו חווינו חתיכת ערב, לא?
וואו, כן, ממש. אנחנו הקלטנו, אני חושב, את הפודקאסט הזה פעמיים.
פשוט הקלטנו את הפודקאסט הזה פעמיים.
היי, אני נהניתי מאוד. אני מעריץ של הפודקאסט. אני חיכיתי לחוויית הדור כאן.
תודה, אני ממש כאילו שמח שהסכמת לבוא. כאילו, מבחינתי זה... אני, נורא חבל לי מהמאזינים, אנחנו כל הזמן מדברים על זה, אבל זה באמת, תקשיבו, זה משהו שחווינו פה.
בטח.
שדיברנו ונפתחנו,
ועכשיו
היה ממש ממש שונה.
נכון, בצורה מעניינת
אחרת. בצורה אחרת ומגניבה, לדעתי, אבל זו חוויה מאוד מוזרה שקורית.
היי, זה חוויית הדור כאן.
היא לא צפויה.
היא לא
אתם
צפויה.
אתם לא יודעים מאיפה היא תתפוס אתכם.
אפשר לדעת מאיפה היא תתפוס אתכם.
כן.
מה איתך עכשיו? אז אתה יוצא עם מישהי כבר, או ש...
לא, לא יוצא עם אף אחת, לא יוצא עם אף אחת כרגע.
באיזי, בכיף.
באיזי, התקנתי במבל לא מזמן.
במבל?
כן, אתה מכיר את זה?
לא, מה זה?
זה כמו טינדר, רק שרק הבנות יכולות להתחיל שיחה.
נכון, נכון.
כן.
שזה בטח הולך טוב.
כן, ולא נהניתי.
לא, ברור.
ואני חושב שאני כרגע קצת בהפסקה. אני חושב שאני כרגע טיפה בהפסקה, ובא לי ממש להידלק על מישהי. בא לי כמו שלך, להידלק ממש על מישהי,
אני לגמרי.
ולהבין את זה, סוף סוף.
אני מקווה שאמרתי דברים יפים על קרין, כמו שאמרתי בפעם הראשונה שהקלטנו. אני לא יודע אם יצאנו לדבר.
קרין מושלמת.
קרין מושלמת.
כן.
אבל בפעם הראשונה שדיברנו עליה, אולי יצאו דברים יותר טובים.
אמרת דברים מאוד מאוד יפים על קרין.
היו דברים מאוד יפים. הנה, בדיוק מתקשרת אליי עכשיו.
מה היא רוצה?
אני אסנן אותה לעוד שתי דקות, כי אנחנו בטח
מסיימים. כן, אנחנו בטח מסיימים. אנחנו בטח מסיימים. תשמע, אין לנו חוויה כיפית.
אין חוויה טובה.
חוויה טובה, ושמחתי לדבר איתך, טל.
בטח.
למה אני מוזר?
למה אנחנו מוזרים? כי הקלטנו את זה פעמיים?
כן.
זה הגיוני.
נכון, נכון מאוד.
היה לי כיף.
אבל עדיין היה לי נורא נורא כיף, ותודה רבה שבאת, טל.
בשמחה.
תודה רבה לעומרי בר על העיצוב, לאמיר גליקמן על הקריינות, לאופיר כנר על המיקס ולמיכאל כהן על הביט. נתראה שבוע הבא.
אני מקווה שתקבל את הספונסר בחזרה.
יאללה, אני רוצה ספונסר טוב.
היי, גם לטל ותומר, תנו ספונסר.
טל ותומר, קל וחומר.